או האדם הזה עובד באיזה בית מלאכה, יש לו דפוס וכיוצא בזה, בכל העבודות הללו מן הראוי שיפסיק מיד ולא יעשה שום מלאכה. מדוע ולמה פסקתי להקל עד שעת מנחה קטנה? יש לנו כאן ספק ספקה להתיר. אולי ההלכה כהמאירי והריבש שאין איסור מעיקר הדין. אסורים תאמר יש איסור כדעת הרמב״ם והסמ"ג, אולי ההלכה כרש"י והראם שכל זה מזמן מנחה קטנה ולא ממנחה גדולה. לכן על פי הספק ספקה הזה אין לך בעיה לעבוד ב-12 בצהריים. רוצה לעבוד ביום שישי ב-12 אחת, בזה עדיין מעיקר הדין מותר, אלא כל האיסור הוא מזמן מנחה קטנה והלאה. ולכן כל אדם שעובד באיזו עבודה מקצועית מן הראוי שיחדול. הנפקמינה במחלוקת הזו אומר בספר פתח הדביר לגבי שכיר יום. אמרתי לאדם בוא תעבוד אצלי ואני משלם לך יומית. האדם הזה באמת בא מיד יום שישי ב-7 כבר היה בעמדה שלו, התחיל לעבוד. מגיע 14:45, הפועל הזה בא אומר עוד מעט שבת, זהו עד כאן. אני אומר לו בסדר, אתה לא רוצה להמשיך לעבוד, אני מוריד לך. אומנם סיכמנו היומית 30 שקל חדש, אבל אתה לא עובד לי עד הסוף, עד 4:30. אתה ברבע לשלוש הולך הביתה, אני אוריד לך מהחשבון 10 שקלים. אם תאמר שזה רק חומרה, האדם הזה צודק. אתה רוצה להיות חסידה קדישה, לחוש דברי הגמרא, אז בבקשה תעשה חסידות על חשבונך, אני אוריד לך מהמחיר. אבל אם האדם הזה יודע שזה דין גמור, אסור לי לעבוד אחרי 14:45, כמו דעת הרמב״ם והסמ"ג, אם זה איסור גמור על פי הדין, ממילא זה לא חסידות, ובעל הבית צריך לשלם הכל, כאילו עבדתי יום שלם. ככה הלכה באמת, על פי דברי הרמב״ם והסמ"ג, ולכן צריך לשלם לפועל הזה שכר יומי שלם. ואתה לא יכול להוריד לו מהזמן. כאן לא שייך לומר קימלי, כי המנהג בארץ, יום שישי ב-14:00 כולם גוברים את העבודה. אז כאן האדם הזה החמיר, עבד עד 14:45, עשה חומרה גדולה, ולכן בחיי גוונה, מגיע לו תשלום מלא, והוא לא יכול לקצץ לו ולומר שהוא לא עבד יומית יום שלם, אלא בזה ישלם לו. האור זרוע כותב, כל זה דווקא כשעושה המלאכה דרך קבע, אבל אם עושה אותה דרך ערי לפי שעה, ולא קבע עליה שרי. העתיק את זה להלכה הרמה. ולכן, כותב הרמה על פי זה, אם אני רוצה לשבת ולכתוב מכתב לחבר, מותר. למרות שכתיבת מכתב בשבת זה איסור דאורייתא, אפילו אחי, פה לעניין זה הדבר קל יותר, כי כאן זה דרך ערי ולכן מותר. קל וחומר כאן שזה לצורך השבת, יש לך בזה תרתי לטיבותה, ולכן יהיה הדבר מותר. אבל כשהדבר לא נעשה לצורך השבת, האוטו שלא התקלקל, הוא צריך להחליף גלגל, יושב ועושה את כל העבודות, עושה לו אוברול, מתי? בערב שבת, אחרי מנחה. זה לא טוב, אלא ידחה את זה לשעות אחרות, לזמנים אחרים. אדם שהוא איש עני שאין לו מה יאכל, מותר. אפילו אם נאמר לחם חלות יש לו, אבל הוא רוצה גם בשר ודגים. אם יעבוד אחרי 14:45, יהיה לו כדי לקנות הכל. אם לא, לא. מותר לו לכתחילה לעבוד בזה, ואין חשש בדבר. הוא הדין, אדם שרוצה להסתחר. הוא לא יודע לא נגרות ולא פחחות. האדם הזה יודע למכור ולקנות. פרקמתיה מותרת אפילו אחרי זמן מנחה, גם אחרי 14:45. כל האיסור שאמרנו אחרי 14:45 אסור, כשהמלאכה היא מלאכה מקצועית. רק בזה החמרנו. אבל מה שאין כן, אם זה לא מלאכה מקצועית, אלא כמו שתיארתי, מוכר, קונה בדברים כאלה, אין בזה ממש, ולכן יהיה מותר גם אחרי 14:45. מעין כל המחלוקת שדיברנו עד עתה, יש גם לגבי אדם שעושה מלאכה ביום פורים, גם שם נאמר לא ראה סימן ברכה. מרן העתיק את זה בסימן תפרש צדק ון. אומר הגאון חידה בשם רוב הפוסקים שאין איסור. השלטות אומר שיש איסור, אבל יש חולקים. מעין זה גם נחלקו לגבי דברים אחרים שהגמרא אמרה אם לא ראה סימן ברכה. הגמרא הביאה שם 4 פרוטות הם, שלא ראה מהם סימן ברכה. אדם שמתרגם ביום שבת, מזה לא ראה סימן ברכה. מעין זה יש את החזנים וכיוצא בהם. דבר שני, שכר סופרים. הסופר הזה כותב מזוזות, גם מזה לא ראה סימן ברכה. 24 תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה ויתענו עליהם שלא יתעשרו. למה? שאם יתעשרו, יותר הם לא יכתבו. כבר יש לו כסף, הוא לא צריך לכתוב, אז מאיפה יהיה לנו מזוזות ותפילים? לכן עשו עליהם תענית שישארו תמיד תפרנים כדי שימשיכו לכתוב. וכן, אדם שמצפה לשכר אשתו, או אדם שלוקח כסף של יתומים להסתחר, בכולם הגמרא אמרה שלא ראה מזה סימן ברכה. אלא שבאותם ארבעה דברים האחרים, מסקנת מרן בסימן תף קוף פה בבית יוסף, שאין בזה סימן ברכה, אבל איסור אין. אין חשש איסור, במצד הדין הדבר מותר. זה מה שהגמרא רומזת לנו שם, שכללה את כולם, כל ארבעה דברים ביחד, לרמוז. כמו שהאדם שכותב מזוזה יעלה על הדעת לאסור לקבל כסף, ולא שמותר, אלא שלא ראה סימן ברכה. גם הדברים שלידו, דבר הלמד מעניינו, גם בהם לא ראה סימן ברכה, אבל איסור אין. זה היסוד שם באותם הדברים. אבל יוצא מן הכלל לגבי מה שנאמר במסכת מגילה בדף כף זין. הגמרא שם אומרת שהאדם שיש לו ספר תורה, אפילו אם אין לו מה לאכול, מן הראוי לכתחילה שלא ימכור את הספר תורה שלו. כך פוסק הרמב״ם, ומרן בבית יוסף ביורי דעה בסימן רשע עין, מרן מפרש את דברי הרמב״ם שיש איסור לבוא ולמכור ספר תורה. זה לא רק שלא ראה סימן ברכה, אלא לא ראה סימן ברכה וגם עושה עוון. אלא אם כן מוכר את זה לצורך פריה ורבייה, ללמוד תורה, הלאה וכי הדבר אסור. כמו ששם הדבר אסור מעיקר הדין, כנראה שהרמב״ם הבין שגם פה אצלנו, משם אתה למד לכאן, שמצד הדין אסור לבוא ולעשות מלאכה בערב שבת, אחרי זמן מנחה. ולכן המסקנה למעשה, שכל אדם שעובד עבודה מקצועית, נגר וכיוצא בו, עד 14:50, עוד איכשהו, ויכול להתיר לו. אבל אחרי זה, שיסגור את הנגריה וילך לביתו. אם הוא מעסיק פועלים גויים, אז אין איסור. אני לא עובד בעצמי, אני רק מפקח עליהם. בזה אין חשש איסור. גם בערב פסח נאמר הכלל הזה, שגם שם על ידי גוי הדבר מותר לכתחילה, כמו שלמדנו בסימן תף סמך ח', כל שכן לגבי ערב שבת שיש מחלוקת אם זה דין או חומרה. ולכן פה על ידי גוי, בשופי בוודאי שיש לנו צד להתיר ולהקל בדבר. אני קורא סימן רשת נון א' סעיף ב'. לתקן בגדה וכליו לצורך שבת מותר כל היום. הגה והוא הדין בגדי חברו, אם הוא לצורך שבת ואינו נוטל עליו שכר. והוא הדין למי שכותב ספרים לעצמו דרך לימודו, הגה, אבל אסור לכתוב לחברו בשכר. מספרין כל היום, ואפילו מספר ישראל, ויש לאדם למעט קצת בלימודו בערב שבת כדי שיכין צורכי שבת. אדם שעושה מלאכה מן המנחה ולמעלה בכל ערב שבת עובר איסור ואינו רואה מזה סימן ברכה. עד 14:45 אחר הצהריים ביום שישי מותר לעבוד, אחרי 14:45 הגיע זמן מנחה קטנה ואסור לעבוד. כל זה כשהוא עושה סתם עבודה. יש לי בית מלאכה לנגרות ואני עושה עבודות, שולחנות, ספסלים, או שאני חשמולאי במקצועי, אני בא מתקן, עושה. אבל אם הדבר הזה נעשה לצורך השבת, נקרא לי כפתור מהמעיל, אני בא לתפור את הכפתור כדי שאלבש את המעיל בשבת, לתקן את הבגדים והכלים זה לצורך השבת, בזה בוודאי שאין בעיה, והדבר מותר לכתחילה. לאו דווקא אם אני תופר ועושה ומתקן לעצמי, הוא הדין גם אם אני עושה לאחרים. אני במקצועי חיית, אדם בא עם החליפה, תתפור לי את הכפתור, והמעיל הזה מיועד ללבישה בשבת, אז בוודאי שמותר. כיוון שהדבר מיועד לשבת, אין הבדל אם אני עושה בעצמי לעצמי, או שאני חיית ועושה לאחרים. גם בזה וגם בזה הדבר מותר לכתחילה. ולאו דווקא לתקן בגד ישן, הוא הדין אם אני רוצה לעשות ולסיים בגד חדש. האדם הזה הזמין אצלי חליפה, החליפה כמעט נגמרה, עדיין חסר כפתורים, אני בא לתפור שם את הכפתורים כדי שהאדם הזה יוכל ללבוש את החליפה בשבת, מותר, אין שום בעיה. ולאו דווקא בדבר הזה, לאו דווקא בתיקון של חליפה, אלא הוא הדין גם בכל התיקונים האחרים שיש בכלים אחרים, שבכולם יהיה הדבר מותר. יש לי דוד מים חנפיה שהברז לא טוב, אני הולך לפחח כדי שיתקן לי את הברז. אז כאן הוא עובד אחרי הצהריים, עובד בשעה 3, אחרי שהגיע הזמן מנחה. אפילו אחי, הוא לא עובד סתם עבודה, אלא הוא עובד בדוד של המים, היינו הדוד שאני רוצה להשתמש בו לשבת, ולכן בזה לבד לכל העלמה אין שום חשש, בוודאי שהדבר מותר לכתחילה. אדם שאין לו מה לאכול, פועל עני, מותר לו לכתחילה לעבוד גם אחר הצהריים, ולא חשוב אם הוא בא לתקן כפתור למעיל שהוא לצורך השבת, או שהוא עובד סתם עבודה. נניח שאני סייד, ואני עובד בבניין חדש, בניין חדש עדיין אין שם דיירים. אני מסייד את המקום הזה, אף אחד לא יהנה מהמקום הזה ביום שבת. אלא פשוט, הקבלן אומר לי, אם תגמור את החדר הזה, אתה מקבל כך וכך. ואין לי מה לבזבז לשבת. אפילו אם נאמר, ברוך השם, חלות יש. יש לו לחם. אין לו בשר, אין לו דגים. חסר לו את העונג שבת. גם בשביל זה מתירים לו לכתחילה ללכת ולעבוד. לא רק למכור ולקנות פרקי מתייה, אלא אפילו מלאכה מקצועית. אפילו שהמלאכה הזו אינה לצורך השבת. אפילו אחי, זה נקרא צורך השבת כדי שיהיה לו בשר ודגים ויוכל לענג את השבת. ולכן בזה בוודאי שמותר לקבלן לשלם ומותר לפועל לקבל, בזה אין שום בעיה. אדם שבמקצועו הוא סופר, כותב ספרי תורה, תפילין, מזוזות וכיוצא בזה, חייב להפסיק את העבודה ברבע לשלוש. יכול לכתוב, לשבת מהבוקר עד רבע לשלוש. רבע לשלוש יפסיק, ילך להכין צורכי שבת, ואסור לו להמשיך לעבוד, למרות שהעבודה הזו היא עבודת הקודש. הוא לא עושה חלילה סתם עבודה. אביו של מערכו היה כותב תפילין. היה כותב אותם לשם שמיים, בהמה, ביראה ובקדושה. חצי העולם היה עומד על כתיבת התפילין שהיה כותב אביו של מערכו. כך גילה רבנו הארי. אפילו שזה מצווה חשובה, אפילו אחי. זה מלאכה מקצועית. לא כל אדם יודע ללכת ולכתוב. אפילו מי שלמד גרפיקה עדיין לא יודע לכתוב טוב את הספרי תורה תפילין מזוזות. אלא זה ממש מלאכה מקצועית, וגם היא בכלל האיסור, אלא אם כן האדם הזה הוא לא כותב מזוזות, אלא אני שמעתי שיעור, ואני רוצה לרשום את השיעור, כדי שהשיעור לא יישכח, יישאר לי בראש, הסגולה הטובה ביותר לזיכרון שאדם יכתוב, יביע את זה בכתב, למען יעמדו ימים רבים, ואפילו אם הזיכרון בגד בו, אחרי שנה הוא שכח, אפילו אחי הוא זוכר, בשבת פרשת ויחי, שמענו כך וכך, ואני רשמתי. הוא הולך למחברת, הנה, ברוך השם, היומן רשם, הכל כתוב, כתוב שם, דין זה וזה אסור, דין זה וזה מותר, הוא יודע, ברוך השם. טוב, אז דבר כזה מותר. גם ביום שישי ברבע לשלוש, אם יש לו זמן ללכת ולרשום, דבר כזה זה לא מלאכה מקצועית שהוא עובד בשביל ביזנס. אלא כאן הדבר הזה דרך לימודו, ולכן בזה הדבר מותר לכתחילה. כך גם אם הוא כותב מכתב לחברו וכיוצא בזה, אין איסור. אדם שרוצה להסתפר, כדאי לכתחילה להקדים ולהסתפר לפני הצהריים. אבל בדיעבד אם לא יקדים, אלא האדם הזה בא לשאול ברבע לשלוש, אני רוצה כעת ללכת להסתפר מותר או לא, אומר הכל בו שמותר. ולא רק על ידי ספר גוי, אלא אפילו על ידי ספר יהודי, מותר לכתחילה. כך העתיק מרן הבית יוסף, וכך פסקו הרמ"א ושאר האחרונים, וכך המסקנה למעשה. יבוא אחר כך הספר וישאל אותך, אני אחרי התספורת גובה מהם כסף, אני לא עובד בחינם. אם זה תספורת עם בלורית, פרנג'י, זה 5 שקלים. אם זה פחות, אז זה 3 שקלים. אקח? אגבה כסף או לא? תגיד לו כן. דבר שאסור לעשות, עבדתי בנגריה, כיוון שהיה אסור לי לעבוד בשעה 3, גם אם עשיתי בדיעבד, אל תיקח את הכסף. לא רואה מזה סימן ברכה. אין סמרה מזה. אבל כאן, האדם הזה סיפר בהתר, על פי הדין. כיוון שסיפר על פי הדין, ממילא גם מתירים לו לקבל את הכסף, שני הדברים צמודים, קשורים זה בזה. כשמותר, מותר גם לקבל את הכסף, אם אסור לעבוד בנגריה, אסור גם לקבל את הכסף. הבהת עליה. אם כן, מדוע ולמה אמרתי שלכתחילה לא יבוא להסתפר ברבע לשלוש? למה אמרתי להסתפר לכתחילה לפני הצהריים? ההגדרה הזו לכתחילה לא להסתפר אחר הצהריים לא קשורה דווקא ליום שישי, אלא כלל זה נאמר לכל השבוע כולו. טוב לכתחילה תמיד בכל ימי השבוע להסתפר לפני הצהריים. זה לא על פי הפשט, אלא כל זה חומרה על פי הקבלה. כך כותב חמדת ימים, על פי דברי הזוהר הקדוש ורבנו הארי, שאין להסתפר אחר הצהריים, אלא רק לפני הצהריים. דין זה צוטט גם בכל האחרונים, המגן אברהם הבאר היטב, אני אצטט את לשונם, הארי היה נזהר שלא לגלח אחר המנחה, ואפילו בערב שבת. הלשון אפילו, למרות שזה לכבוד שבת, גם לא. קל וחומר בימי החול, שאין נפקא מינה לפני הצהריים או אחרי הצהריים, שהיה נזהר, תמיד היה הולך לספר בבוקר. הסיבה היא, אחרי הצהריים מתחיל בשמיים להיות מצב שונה ממה שהיה בבוקר. יש התגברות הדינים, והשיער של הראש זה גבורות, ולכן אם אתה בא וחותך את השערות האלה, זה לא העיתוי הנכון, לפי הקבלה זה לא טוב. ולכן כל אדם מיר השמיים ישתדל ללכת ולהסתפר תמיד לפני הצהריים. אמנם, בדין הזה שאמר רבנו הארי, האחרונים חלוקים ביניהם איך לפרש את דברי רבנו הארי. זה לא מוסכם לכל הדעות, אלא בספר משחד רבתה מסביר את רבנו הארי, רק הוא היה אסור לו להסתפר אחרי הצהריים. לנו מותר. רבנו הארי היה רגיל להתפלל מנחה סמוך לשקיעה, עם דמדומי חמה. היה הולך ברבע לחמש להתפלל מנחה. אסור לו להתפלל, אסור לו לעשות מלאכה ולהסתפר לפני התפילה. לכן אחרי הצהריים הגיע הזמן מנחה, רוצה ללכת להסתפר בשעה שלוש, אסור לו, עדיין לא התפלל מנחה. ולכן הארי היה נזהר שלא להתגלה אחרי שהגיע הזמן מנחה. לפי זה, אנחנו לדידן, שאנחנו לא מחמירים בזה להתפלל דווקא מנחה קטנה ברבע לחמש, אם האדם הזה הלך להתפלל בשלוש, ואחרי מנחה נכנס לספר בשלוש ורבע, לפי זה יהיה מותר. כך הם מסבירים את דברי רבנו הארי. כך אומר גם הגאון ממונקאץ' בספרו מנחת אלעזר ועוד הרבה מהאחרונים. אבל לעומתם, רוב הפוסקים, בעיקר גדולי המקובלים, חכמי הספרדים, הגאון חידה ושאר הפוסקים לא הסבירו כך. כנראה שהם הבינו שרבנו הארי שולל עקרונית את התספורת אחר הצהריים גם אם מתפלל מנחה. אם זה זמן שמתעוררים הדינים, אם כן מהי נפקא מינה, אם מתפלל מנחה או לא יתפלל מנחה? העיתוי הוא לא טוב. נפקא מינה, כמו שאמרתי, אדם שיכול להחמיר על עצמו, ללכת להקדים, בוודאי שהדבר טוב. יש לו חופש באחד במאי. בלב הכי יש לך חופש, זה זמן טוב, תלך בבוקר לפני הצהריים, תסתפר. וכן על זה הדרך, בזמנים נוחים בבוקר, זה הזמן הטוב ביותר להדר על יבא דקול העלמה. גם הגאון רבי יוסף חיים בספרו בן איש חי גם כן רמז את הדרך הזו, המסילה הזו. וידוע שכל גדולי הדור, לא הדור שלנו, אלא גדולי הדור בדורו של הגאון רבי יוסף חיים, תמיד העריכו מאוד את דעתו ובפרט בענייני קבלה. העידו עליו שהוא יחיד בדור בענייני הקבלה, שר בית הזוהר. ולכן, אם הוא הבין כך, למרות שהמנחת אלעזר הבין אחרת, כבודו במקומו מונח, אנחנו בענייני קבלה רגילים ללכת אחרי הגאון חידה, רבי חיים פלאצ'י במועד לכל חי, הבן איש חי, אנחנו עוקבים אחריהם תמיד, ועל פי זה רוב הספרדים רגילים ללכת. אני לא אמרתי שזה דין, אם יבוא אליי ספר, אני לא אגיד לו תסגור את החנות אחרי הצהריים, אני לא אמרתי עדיין דבר כזה. אבל אם אדם שואל עצה, עצה טובה, בוודאי שזה עדיף יותר, יותר מהודר, בפרט אדם שהוא פנוי, אדם פנסיונר, ברוך השם, היום לפניו, הוא יכול מתי שהוא רוצה, יכול ללכת. תגיד לו, תתכנן, תרשום ביומן, לפני הצהריים, בשעה 10, אני אצל הספר. זה הדבר המעולה ביותר. תן לספרים גם מנוחה, תן גם להם שילכו להכין צורכי שבת. אתה בא אליי ב3. הספר לא יהודי, הוא לא צריך להתקלח, להתרחץ, להכין צורכי שבת. אתה בא אליי ברגע האחרון, ככה דוחק אותו. תשתדל לבוא מוקדם ככל האפשר או ביום אחר, להקדים רפואה למכה, כדי שכולם יהיה להם נוח ויקיימו את מצוות ההכנה לשבת בצורה מושלמת. על פי הגמרא שאמרנו אמש, בשבת קי"ט, שרבי זירא היה מדליק את האש, רב נחמן היה מתקן את הבית, כל אחד היה עושה מלאכה בעצמו, משמע שיש לאדם למעט קצת בלימודו בערב שבת, למרות שזה ביטול תורה. כדאי ובלבד שיכין את צורכי שבת בצורה מושלמת. יש שהבינו כך גם בירושלמי, ולכן משום זה לא יאמר אדם, אני עסוק, אני לומד תורה, תעזבי אותי. לא. אלא גם הוא יבטל קצת מלימודו וישתדל לסייע הסיוע שיש בו ממש עד שיסיימו את כל ההכנות לקראת שבת. על פי הקבלה, האישה צריכה להדליק את הנרות, אבל את ההכנה, להכין את הפמותים, להכין את הכל, זה העבודה ששייך לגבר. כך צריך להיות על פי הקבלה. והגאון רבי עקיבא איגר נתן לזה רמז יפה. שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, ישרתן ערבתן, הדליקו את הנר. היה צריך לומר שיכינו את הנרות וידליקו. מה זה הדליקו? משמע שהוא כבר הכין, הוא כבר סידר את זה, צריך רק להדליק, וזו הפקודה שהוא פוקד עליהם לעשות. רמז יפה, וכמו שאמרתי, גם על פי הקבלה זה דבר טוב. בכלל ההכנה לצורכי שבת גם, טועמי החיים זכו, טוב לטעום מהתבשיל וכו'. אז ברוך השם, אנשים חסידים ואנשי מעשה שהולכים על פי הקבלה, מגיעים הביתה אחרי העבודה, קודם כל הוא מבקש טועמיה, אחרי זה הוא מכין את הנרות, אני מסכים, טוב מאוד ויפה מאוד, אבל לא יסתפק במועט, רק לטעום מההכנות של צורכי שבת, אלא ישתדל גם לסייע. אם הוא יודע לעשות ספונג'ה, יפשיל שרבונים ויעשה קצת ספונג'ה, מה יש? מה זה בושה? גדולי האמוראים היו עושים את זה, אנחנו לא? למה לא? ולכן ישתדל לסייע עד כמה שהוא יכול, כדי שיבואו כולם לשבת, הכל יהיה מוכן, ולא חלילה יעבדו עד השנייה האחרונה. אני עובר לסימן רנ"ב סעיף א'. מותר להתחיל במלאכה בערב שבת סמוך לחשיכה, ואף על פי שאינו יכול לגומרה מבעוד יום, והיא נגמרת מאליה בשבת, כגון לשרות דיו וסממנים במים והם נשרים כל השבת, ולתת עונין, פירוש אגודות של פשטן לתנור כדי שיתלבנו, ולתת צמר לתוך היורה שאינה על האש והיא תוחה בטית, שאם היא על האש אסור שמה יחטא, פירוש שגלה והעיר הגחלים במחתה, ואפילו אינה על האש, אם אינה תוחה בטית אסור שמה יגיס בכף, והמגיס בכדרה אפילו אינה על האש חיה משום בשל. הגמרא במסכת שבת בדף י"ח מביאה מחלוקת תנאים בין בית שמאי ובית הלל, האם האיסור שאמרה לנו התורה לא תעשה כל מלאכה שורך וחמורך, האם המצווה הזו למען ינוח רק לגבי בהמה נאמר, שביתת בהמתו אדם מצווה מדאורייתא, שביתת כלים לא, או שגם בשביתת כלים יש איסור? וההלכה היא כבית הלל, שרק בבהמה אסור, בדומם, בכלים לא שייך הדבר הזה. ולכן בכל המלאכות שנלמד בעזרת השם שאסורות בשבת, יש לנו תל מלאכות, בכולם האיסור הוא לעשות את המלאכה ביום שבת. אבל אם האדם הזה עושה ביום שישי והיא נמשכת ונעשית בשבת, מותר. לדוגמה, התורה אסרה לנו להדליק אש בשבת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, היינו אסור להדליק את האש בשבת. אבל אם האדם הזה מדליק את האש ביום שישי והאש נשארת דולקת, ממשיכה להאיר את הבית, ממשיכה לחמם לו את האוכל גם בשבת, בזה מותר לך תחילה. כמו שמסביר אני מוקה יוסף באהבה כמה כ"ב, כמו לגבי מזיק אישו משום חיציו, אדם יורה את החץ, יריתי את החץ, אחר כך אני צועק אני מתחרט, אין דבר כזה. בשעה שהרית, עשית, ביצעת, אם שברת חלון, הרקת, אתה מתחייב על הכל. כך הוא הדין גם המעשים והמלאכות שאני שואל לגבי השבת. מה מותר, מתי מותר ומתי אסור? אם הפעולה, המעשה שלך נעשה בשבת או אסור. אבל אם אני עושה את זה ביום שישי, בשבת אני לא עושה כלום, אני רק מסתכל, בזה התורה לא אסרה כלל. וכן בשאר כל המלאכות, כמו שנראה בהמשך הסעיף. הקראים לצערנו מסלפים בכל דבר דברי אלוקים חיים, בין היתר מסלפים גם בדבר הזה. אצלהם אסור להדליק אש ביום שבת, ואסור גם להדליק אש ביום שישי שימשך לשבת, אלא הם נשארים רושעים בחושך ידם. במצרים, שם השכונה של הקראים הייתה קרובה לשכונה של היהודים, ולפעמים היו גם שכנים באותו בניין, זה למעלה יהודי רשמיים ולמטה קראי, וזה כך וזה כך. לצערנו, כמו שאמרתי, הם עדיין שרויים בחושך. היה פעם שבין למעלה ללמטה לא היה תקרה כמו שיש פה ביטון מזוין סגור הרמטי, אלא בין קרש לקרש היה סדוק, והיה נכנס מעט אור מהבית של הצדיק לבית של הקראי. באמצע האוכל החכם הזה שם את הרגל שלו בסדק הזה ונהיה חושך למטה. זה למטה צועק לו הקראי, רגלי חסידה וישמור. הוא רומז לו שיציא את הרגל. הוא ענה לו את סוף הפסוק, אמר לו רשעים בחושך ידמו. ולצערנו עד היום הם שרויים בחושך. לא רק בזה, יש להם הרבה שטויות, הרבה אבלים, יש להם סדר הזמנים שלהם, הפסח שלהם שונה מאיתנו, כיפור, שבועות, הם אוכלים חמץ בפסח שלנו ומתחילים את זה אחר כך, כל מיני שטויות, כל מיני הבלים יש להם. נו, השם ירחם עליהם, ידעו תועי רוח בינה. אבל אנחנו יודעים את האמת שבכל המלאכות, כמו לגבי הבערה, אם אתה מתחיל את העבודה ביום שישי, מבחינתך אתה סיימת. המלאכה ממשיכה מעליה באופן אוטומט ביום שבת, בזה הדבר מותר לך תחילה, למרות שאני יודע מראש שלא ייגמר ביום שישי מותר. לכן, אני רוצה לקחת קדרה של אוכל. יש כאן בשר חי עדיין לא מבושל, אני רוצה את החמין הזה בשביל יום שבת בבוקר. אני בא בארבע וחצי, שם את זה על האש. אני יודע שברבע שעה, 10 דקות זה לא יתבשל, לא יהיה כלום, בקושי המים ירתחו. עד מחר זה בסדר, יהיה מבושל. תגיד, אם כן, מתי זה יתבשל? ביום שבת? אתה מבשל בשבת? לא, חלילה וחס, מותר. היות, והמעשה, שפיטת הקדרה ששמתי על האש, מעשה ופעולה זו היו בחול, היה ביום שישי. ולכן אני לא מוגבל, בזה אני יכול ורשאי לכתחילה לעשות כן. וכן, בשאר המלאכות, אדם הזה רוצה לצבוע את הסוודר שלו. היה לו סוודר לבן, וכבר התלכלך. ואין תקנה לחבס אותו, גמרנו. מה הוא עושה? הוא עושה איזה צבע שחור. והשחור לא רואים את הלכלוך, פותר את הבעיה. אז הוא הכין את הצבע על האש, ושם את הסוודר בתוכו. כשהוא שם את הסוודר בארבע וחצי, עדיין זה לא נצבע. במשך השבת, לאט לאט, זה ימשיך ויהיה צבוע טוב. אז אם הוא סוגר את זה הרמטית, על ידי בצקתית, אז אין בעיה, יהיה מותר. למרות שכל המעשה של הצביעה יהיה ביום שבת. אפילו אחי, כיוון שהוא שם את זה על האש ביום שישי, מבחינתי אני לא נגעתי בזה בשבת, לכן יהיה מותר. האדם הזה פורס מצודה ביום שישי, כדי לצוד בהמה חיה ועוף. ואני יודע שאין סיכוי שבארבע וחצי יעבור שם איזה אריה. בלילה הם מסתובבים, אולי בלילה, בליל שבת, המצודה הזאת תתפוס איזה אריה, או נמר, או דוב. אפילו שאני בטוח שזה יהיה בשבת. אפילו אחי, מותר. כי ביום שישי בשעה ששמת, אתה עשית את המעשה בחול, בחול הכל מותר. מה שיהיה באופן אוטומט אחר כך, מה שיקרה, אין לך שום בעיה ושום אחריות, ולכן גם בזה הדבר מותר. מרן מציין כאן כמה דוגמאות בסעיף שלנו, גם לכמן בהמשך בסעיף ה, מרן ממשיך ומביא עוד כמה וכמה דוגמאות. אדם פותח את הברז של הממטרה ביום שישי כדי להשקות את הגינה, ולמעשה כל ההשקעה הייתה בשבת. הרי ביום שישי בארבע וחצי סך הכל היה כמה דקות. להשקות גינה גדולה ענקית 10 שעות צריך. אם כן תגיד, הכל היה בשבת. אבל המעשה שאני עשיתי מתי היה? ביום שישי אני פתחתי את הברז, ולכן למרות שזה נמשך והולך כל השבת, מותר לך תחילה. אני לוקח משחה עם תחבושת ואני שם על הפצע. שמתי את זה בארבע וחצי. אבל מתי זה ריפה את הפצע? ביום שבת. אז תגיד, נגיד יש כאן איסור, איזו מלאכה, אני אולי אמרח? לא, שום דין, לא דאורייתא ולא דרבנן, הכל מותר. תשים את התחבושת ביום שישי וזה ירפא לך את זה ביום שבת. וכן, אדם שיש לו יקב, לוקח את הקורה ושם את הקורה על הענבים. והקורה מועכת את הענבים. אני אבוא במוצאי שבת, הענבים האלה כולם מתרסקו ויש לי כבר שני כדי יין נמשכו כתוצאה מזה. בכולם הדבר מותר. או שהאדם הזה לוקח חיטים ורוצה לטחון אותם. יש לו ריחיים אוטומטיות. בזמן אבותינו הריחיים האוטומטיות היו ריחיים של מים. היה להם מפלי מים. המפל היה מסובב את האבן, אז הוא בא ביום שישי, שם את השק חיטים, שהחיטים לאט לאט התגלגלו. מוצא שבת הוא יבוא, יראה שכל החיטים נטחנו, יש לו בצד השני שק קמח. גם זה מותר לך תחילה. בכל הדוגמאות האלה, שום מעשה לא עשיתי ביום שבת, הכל נעשה באופן אוטומט, ולכן הדבר מותר לך תחילה. מזה נלמד, הוא הדין גם לכל המאות הדוגמאות האחרות, שמצויות הרבה היום בזמן הזה בימינו, בכולם הדבר מותר לכתחילה. כגון, חולה שאין בו סכנה, שיש לו בעיה בדרכי הנשימה. הרופא ממליץ ואומר, מכשיר עדין יכול לעזור לך הרבה, לפתוח את דרכי הנשימה והסימפונות, כדי שתוכל לנשום בנחת. טוב, בחול, כל פעם שהוא מרגיש לא טוב, מדליק את המכשיר עדין, והוא נושם משם, מרגיש מצוין. שואל אותך, מה אני אעשה ביום שבת? הרי אין סכנה לחיי בדבר הזה, ושום סכנה אין, אלא זה לא נוח, הוא צריך להשתעל, להקיט הנשמה שלו, אבל סכנה אין, הוא ברוך השם, אדם חולה קצת, אבל אין בו סכנה. מה אני אעשה לגבי שבת? תגיד לו כך, יש לך מכשיר עדים, תכניס את זה לשקע ביום שישי, תדליק את זה, תישאר דולק עד מוצאי שבת. כל פעם שאתה מרגיש לא טוב, תלך ליד המכשיר עדים הזה, תנשום עמוק ותרגיש יותר טוב. זה העצה הטובה ביותר. יש שני סוגי מכשירי עדים. יש סוג אחד, מכשיר עדים קר. אם המים כמעט נגמרים, אתה יכול להביא עוד מים קרים ואין לך בעיה, זה קל מאוד. יש סוג אחר, מכשיר עדים שמפיץ עדים של מים חמים. גם בזה יהיה הדבר מותר. אבל שם יש לך בעיה חמורה. אם המים רותחים ולאט לאט מתאדים, אחרי שעתיים הגוף חימום יכול להישרף שם. אתה חייב להוסיף עוד מים. אין בעיה. גם לזה נוכל למצוא פתרון. הכיצד? אני לוקח מערב שבת, ממלא דוד ענק, חנפיה של מים חמים, מרתיח את זה כבר ביום שישי, מניח את זה על הפלטה, מניח את זה וזה ממשיך להיות חם. כשהמכשיר עדים מתחיל קצת להתרוקן, אני לוקח את הדוד, מרים את זה, מתקרב ליד המכשיר עדים, אני אומר לילד, תפתח את הברז, אני ממלא עוד הפעם את המכשיר עדים. בזה הדבר מותר, כי שניהם כלי ראשון. הדוד של המים החמים, החנפיה כלי ראשון, המכשיר עדים כלי ראשון, מכלי ראשון לכלי ראשון מותר. אבל אם האדם הזה אומר, אין לי כוח להרים את הדוד, הדוד כבד וכואב לי הגב, אין לי כוח להרים. אז איך אני אתיר לו לקחת דרך כלי שני? כלי שני נקרא קר, ואז יש בישול אחר בישול בלח, ויהיה אסור. לכן אני לא אתיר לו, אלא רק בדרך הזו. יש תנאי יחיד בל יעבור. גם בזה יש מחלוקת, אבל האגלטל מתיר. האגלטל בדעת מרן מתיר בזה, נראה בהמשך ההלכות לכמן בסימן רש נון ג' סעיף ד' שיש צד להפיר, בפרט כאן לחולה. ולכן בדרך זו יהיה מותר. תנאי שני, לא תיגע בו יד. נניח הוא נשם טוב, עכשיו הוא מרגיש מצוין, שומר חבל על החשמל, אני אכבה את זה, חס ושלום, משאיר את זה דולק עד מוצאי שבת, לא תיגע בו יד, אלא הכל נעשה באופן אוטומט. בזה יש לנו צד להתיר בדבר. כך גם לגבי כל המכונות, כל מכונה אוטומטית שעובדת ואין בה שום בעיה, מותר לך לכתחילה להפעיל אותה ביום שישי, והיא תמשיך לעבוד ביום שבת. למרות שהאדם הזה מרוויח הרבה כסף, צובר הון. התורה לא אסרה להרוויח כסף ביום שבת בדרך היתר. מותר. אם עשיתי את זה בצורת היתר, המכונה הייתה אוטומט, ולא עשיתי שום פעולה ושום מלאכה, לא דאורייתא ולא דרבנן, התורה לא אסרה, חכמינו לא אסרו, והדבר מותר גם לכתחילה. עד עתה דיברנו לגבי מכשירים, אבל יש יוצא מן הכלל שהדבר אסור. אני רוצה להכין שעון אוטומט כדי שהשעון הזה ידליק לי את הרדיו בשעה 12. אני רוצה לשמוע חדשות ב-12 בלילה. אני לא יכול לישון בלי לשמוע חדשות. אז האדם הזה מתכנן לפתוח את הרדיו בצורה הזו. תגיד, הרי הכל נעשה על ידי מה שאני עשיתי ביום שישי. בשבת לא נגעתי כלום. זה מדליק אותו אוטומט, מחבא אותו אוטומט. אסור. כאן יש גזרת השמעת קול. לכמה נראה בסימן שין למד חד, גזרה מיוחדת בעניין הזה. הן לגבי רדיו, הן לגבי רשם קול. האדם הזה רוצה לשיר בקשות בשעה 7, אחרי החמין. הילדים שלו לא כל כך יודעים טוב בקשות. מה הוא עושה? יש לו פתרון. הוא מכין את השעון חשמלי שהדליק לו את הטאפ בדיוק ב-7 אחרי שגומרים את החמין, ואז הטאפ שר, מתחיל אל מסתתר בשפי עליון, והם יחד עם הטאפ יש להם מנהיג סולן, וזה הולך יפה וטוב, נהנים, עונג שבת, חס ושלום. לא תהה כזאת בישראל. אפילו אם האדם הזה אומר, מה לכל הבעיה? אתה חושב מראית העין? אני אעשה בכניסה לבית שלט גדול וענק. פה בבית הזה יש שעון שבת אוטומט שמדליק ומחבא את הטאפ ולא לחשוד בקשרים. ואני אשים על זה כמה פלורוסנטים כדי שכולם ידעו שאני צדיק. הגמרא אומר ברבה בתרא, איקה דשמע בה ולא שמע בה. אין מקום להתיר היתרים שכאלה, יש כאן איסור השמעת קול. חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל. על כגון זה אין לנו צד כולה. אפילו אם האדם הזה אומר, אני לא אשמע חלילה את כל ישראל, אלא אני יודע רשעים, עובדים עם יתרי עבודה, בלי יתרי עבודה, עובדים בשבת, הם רשעים גדולים, אני יודע. אני אעשה את התחנה של כל קהיר, שמה הוא יודע בוודאי שכולם ערבים, אין שם אפילו יהודי אחד. ואז ידלק ב-12 ויחבא אחרי רבע שעה. אפילו אחי, בכל מקרה לא פלוג רבנן, גם בזה הדבר אסור. ואין הבדל אם זה שעת שלום, שעת מלחמה. יש אנשים חושבים, אם זה מלחמה, אני במתח, אני לא יכול בלי חדשות, אז הוא במלחמה מתיר לעצמו. אלה הם הבלים, שטויות. אם אסור, אסור תמיד. זה פיקוח נפש, אם לא תשמע חדשות, שמעת אדם שלא שמע חדשות ומת, אין דבר כזה. אדרבה, חדשות מכניסים את האנשים למתח, ואולי זה משגע אותם יותר. אדרבה, שאנוח ביום שבת, יתפטר מהרדיו, מהנודניק הזה הגדול, יושב בנחת, בשלווה, ישכח מכל אבלי העולם, יעסוק רק בתורה ובמצוות, בכל עניינים הרוחניים, יום שבת ומנוחה לחיי העולמים. נחזור לנושא, הוא הדין גם לגבי מכונות אוטומטיות, שאני מדליק את המכונה ביום שישי, והיא עובדת לי ביום שבת, כגון מכונת פוס וכיוצא בזה. אני בא במוצאי שבת, הכל מודפס, הכל מסודר, אין שום בעיה. שום מגע יד אין. לגבי מכונה שמרעישה, שמשמיעה קול, יש מחלוקת בגמרא. מחלוקת איך להסביר את הברייתא בשבת י"ח. הברייתא אסרה בדוגמה של ריחיים של מים. מדוע ולמה? מחלוקת רבן רב יוסף. לפי רבה, בגלל שזה משמיע קול, נכון שזה אוטומט, אין איסור מן התורה, אבל זה משמיע רעש הרבה, אבל שם מילתה בזה זילותה, זלזול בכבוד השבת, ולכן הדבר אסור. במילה, גם אם תאמר אין איסור מן התורה, הכל נעשה ביום שישי, יש איסור דרבנן. אבל לפי רב יוסף לא. כל הברייתא הזו על עיבד בית שמאי, שאדם מצווה על שביתת כליו. לדידן שאנחנו פוסקים כבית הלל שאדם לא מצווה על שביתת כליו, מותר לכתחילה להפעיל ביום שישי ריחיים של מים. איך ההלכה? מחלוקת. מרן פוסק את דברי רבנותם ורוב הפוסקים, שכל הברייתא הזו על עיבד בית שמאי, לדידן על עיבד בית הלל, מותר להפעיל ריחיים של מים. לפי זה תלמד, כל מכונה שמרעישה, לדידן יהיה מותר. הרמה בסעיף ה' חלק על מרן. הרמה העתיק להלכה את דברי התוספות שחלקו על רבנותם ופסקו ההלכה כדעת רבה. כדברי התוספות כך כתבו הגאות מימוניות, הראש, הסמג, הסמק, ספר התרומה, מהריו, כולם הלכו בדרך זו. ולכן הרמה גם החמיר ומעיד שכך הוא מנהגם. אבל מרן לא חשש לדעה הזו, אלא מרן פסק כדעת רבנו חננאל, רבנותם, הראש וסיעתם, שמותר גם בדבר שמרעיש. לפי זה, אני רוצה ביום שישי להפעיל מכונת כביסה. 4:30 אני בא וסוגר את המכונה, מדליק את הכפתור. שעתיים זה לוקח עד שיעשה לי את כל הפעולות, רתיחה, שטיפה, סחיטה, הכל יעשה בשעתיים, 8 הכל יכבה, מוצא שבת אני אבוא, אקח את הכביסה, אקלה אותה. תגיד, המכונת כביסה מרעישה, בשפת אלה שלבטה, בקומה שתחתיו, אצלהם הכל רועד ושומעים את המכונה טוב, אולי יבוא יצעקו עליו שבס. אבל לדידן, לפי דעת מרן, הדבר מותר. אלא, נכון שיתרנו, אין כאן לא איסור דאורייתא ולא איסור דרבנן, אני לא אתיר בכל סוגי מכונות הכביסה. אלא, אם האדם הזה יש לו מכונת כביסה אוטומטית, חדישה מאוד, אמינה מאוד, שאין בה שום בעיה. אבל אם האדם הזה אומר, יש לי מכונת כביסה מודל 72, אז אני אגיד לו חס ושלום, אפילו אם הוא אומר זה אוטומט. מדוע ולמה? מכונה כזו, מדי פעם יש תקלות. אחת התקלות היא, לפעמים המים לא זורמים למקום הנכון, אלא מתחילים המים לצוף. כל הבית עכשיו יהיה לו בריכה. או מה עושים בחול? סוגרים את הברז, לוחצים על הכפתור. בסדר, בחול תעשה, אין שום בעיה. בשבת מישהו יתיר לך לנגוע במכונה? עכשיו האדם הזה רואה שכל המים נשפחים. הוא יעמוד בניסיון, לא ללחוץ על הכפתור. זה מה שערס, מה לך ולצרות האלה? אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. בשביל מה לך? תגיד לו, אתה רוצה לחבס. גם במוצאי שבת מותר. תחכה על מוצאי שבת, מה אתה עושה עכשיו? לכן, בשום אופן לא אתיר לו את זה. גם לגבי מכונות אחרות. האדם הזה שמכונת פוס, ומה יהיה אם באמצע זה יתקלקל? זה בעיה. לא כדאי. אלא שהיום, במכונות החדישות של ימינו, גם לזה מצאו פתרון. במכונות החדישות, יש לך תקלה במנוע או בדבר אחר, יש מכונה מיוחדת שמיד מפסיקה את כל המכונה. זהו, נפסק. ברגע שיש תקלה, המכונה קבתה, אז אין בעיה. מוצא שבת אני אראה מה התקלה, מוצא שבת נתקן. אז בזה אין לך חשש שיבוא לידי ניסיון ויבוא לידי חילולי שבת. שם יהיה באמת קל מאוד להתיר. במכונות החדישות האלה זה מצוין. אבל אם האדם הזה יש לו איזה גרוטאה שהוא קורא לה מכונת כביסה אוטומטית, והמכונה הזו עושה לו כל שבוע שבועיים, עושה לו בריכה בבית, והוא יודע את מה שקורה, יבוא יפעיל אותה ביום שישי ב4:30, חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל. נכון, כתוב בפוסקים שמותר, הוא יוכיח לך ממרן שמותר. מרן דיבר על התרמטה שלו, על הגרוטאה שלו, הוא יודע מראש שהוא עלול לבוא לידי חילולי שבת. אם ישפך מים, אשתו לא תבוא חלילה לידי איסור סחיטה, היא לא תשים את הספונג'דור, מי יודע מה יקרה, איזה חילולי שבת. לכן חס ושלום להתיר דברים שכאלה. אלא כל ההתרים יהיו אך ורק בדוגמה שלא יהיה מזה שום תקלה. מה תאמר לי? עדיין נאסור משום מראית העין, כמו שאמרתי קודם על השמעת קול, רדיו וכו'. אז נגיד גם בזה. הכלל הוא, בענייני מראית העין אנחנו יכולים לצעוד עם הזמן ולהתיר. כגון, המשל שדיברו בו הפוסקים בעניין גזרה זו, נאמר לגבי איסור שעטנז, לא תלבש צמר ופשתים יחדיו. מדרבנן, לא רק צמר ופשתן, אלא גם משי ופשתן אסור. למה? אנשים לא יודעים להבחין בין המשי לפשתן, ולכן חכמים גזרו, אם תתיר משי וצמר, עלולים להתיר פשתן וצמר. ולכן אסור גם משי וצמר. כותב הראש, זה היה בזמנם, בזמן אבות אבותינו, היו בורים עמי ארצות, בהבנה בין המשי לבין הפשתן. היום בזמן הזה המשי התפשט הרבה, וכולם יודעים להבחין בין המשי לבין הפשתן, לכן מותר. מה תאמר? זה גזרה, אפילו בטל הטעם לא בטלה התקנה. אין בדין יכול לבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. איך אנחנו מתירים? פה זה לא גזרה מהותית שאסרו את החפץ, אלא כאן זה מראית העין. וכלן שאנשים כבר יודעים את המציאות, אין מראית העין, לכן מותר. משם תלמד גם לגבי הדברים האלה. אין מראית העין שיגידו שאני מחלל שבת ומחבס ביום שבת. מי לא יודע היום שיש מכונת כביסה אוטומט? היום כולם יודעים שכל המכונות שלנו כולם אוטומטיות. לפני 50 שנה, אם אדם היה שומע מכונה אוטומטית, זה היה חידוש, פלא. היום, אם המכונה לא אוטומט, זה פלא. מה, יש לך עדיין חצי אוטומט? ואיפה הבאת אותה? זה עדיין אנטיקה. לכן, היום אין חשש ואין חשד. וממילא, בכל אותם המכונות שהן עובדות בצורה אמינה מאוד, אין לנו חשש, מותר יהיה לכתחילה להפעיל אותם. כותב הפרי מגדים, גם הרמ"א מודה שמעיקר הדין אנחנו פוסקים הלכה כרבנו חננאל, רבנו תם והראש, שאפילו במכונה שמשמיעה קול כמו רחיים של מים מותר, אלא שהרמ"א החמיר לכתחילה בגלל המנהג. ראיה לדבר, הרמ"א כותב שבמקום הפסד מותר. אם היה אסור מעיקר הדין, אז גם במקום הפסד אוסרים. כותב הפרי מגדים, גם הרמ"א מודה שמעיקר הדין אנחנו פוסקים הלכה כרבנו חננאל, רבנו תם והראש, שאפילו במכונה שמשמיעה קול כמו רחיים של מים מותר, אלא שהרמ"א החמיר לכתחילה בגלל המנהג. ראיה לדבר, הרמ"א כותב שבמקום הפסד מותר. אם היה אסור מעיקר הדין, אז גם במקום הפסד אוסרים. וכי אתה מתיר חילולי שבת בגלל הפסד, אלא ודאי מצד הדין הרמ"א מודה למרן שמותר. חומרה לכתחילה בגלל המנהג, במקום הפסד מותר. מהי נפקא מינה? כותב הגאון רבי צבי פסח פרנק בספרו הר צבי, אם יש לי גנרטור, יש לי תחנת כוח חשמלית, ואני מוכר חשמל. מכונה כזו שווה הרבה כסף. ברוך השם, תחנת הכוח שלי חדישה, אמינה, עובדת בשבת באופן אוטומט. אבל אני אשכנזי, והרי הרמ"א אומר, אם זה משמיע הכל אסור. פה כשהטורבינה מסתובבת, זה משמיע קול אדיר, זה מסתובב במהירות עצומה, זה משמיע קול. אם כן, מי יתיר לי? על זה אומר הר צבי על פי הפרי מגדים, שמעיקר הדין מותר, הרי הרמ"א יתיר במקום פסידה, ואין לך פסידה גדול מזה, לכן מותר. היום ברוב המקומות בעולם, 90% מתחנות הכוח שיש בעולם, כולן משוכללות מאוד ואוטומטיות. אתה מדליק את תחנת הכוח, אתה מדליק את זה, זה נשאר דולק ועובד 3 שבועות רצוף, בלי בעיות. גם תחנת הכוח בחדרה, גם היא מסוגלת לעבוד בצורה הזו, וכן הלאה, זה לא בעיה. כולם יודעים שזה אוטומט, זה לא רק פועל 24 שעות, הרבה יותר. ולכן, אם אני בעל תחנת הכוח, אני מדליק את הכל, מכין את הכל ביום שישי, והמכונה עובדת בשבת באופן אוטומט. ואם יש איזו תקלה, אז יש מכונה אוטומטית שמפסיקה את החשמל, חזק ברוך, זהו, מפסיק באופן אוטומט, לא יקרה שום דבר, ואסור לתקן, אני לא מתקן, לא עושה שום דבר, עד מוצא שבת, מוצא שבת, נבוא נראה מה התקלה. בדרך הזו יהיה מותר להפעיל גם תחנות כוח, וכן כל כיוצא בזה. בכל הדברים היום יש לך אפשרות להפוך את המכונה לאוטומט, וזה חוסך כוח אדם בימות החול, ואוכל פירותיהם בעולם הזה גם לשבת, יהיה לו אפשרות להנות גם מהמעשה שהמכונה הזאת תעשה לו גם לשבת, והכל מותר על פי הדין. אבל יש דברים יוצאים מן הכלל שאסור, כגון יש לי מכונה שהיא שוקלת בני אדם. יש במרכז העיר הרבה מוזניים כאלה. איך הם עובדים? אני מכניס מטבע, אני מכניס שקל אחד, ואז המחוג מראה כמה אני שוקל, 52 קילו, 53, אני רוצה לדעת, עליתי במשקל, ירדתי, הדיאטה שנתן לי הרופא זה באמת נכון או שזה מזויף? האדם הולך, שוקל את עצמו, טוב, בחול, למה לא? אתה רוצה ביזנס, להרוויח כסף, תקנה משקלים ותשקול את האנשים, תרוויח כסף. אבל יש עליך חובה ביום שישי אחרי הצהריים לך לכל אותם המשקלות ותסגור אותם, תנעול אותם במנעול. למה? יבואו יהודים ביום שבת, יכניסו מטבע וישקלו את עצמם, הם מפעילים את המכשיר הזה, עוברים על איסור דרבנן, משתמשים בכסף שהוא מוקצה, וכל זה אתה השם. הרי רבותינו אמרו, כמו שהתורה אסרה ולפני עיוור לא תיתן מכשול, גם מדרבנן יש את אותו כלל, אין מסייעים בידי עוברי עבירה. הגמרא בעבודה זרה בכמה מקומות מדגישה את ההלכה הזו, ולכן אני חייב לנעול את המשקל הזה. אם יש לך משקל כזה בסין, יש לך בטוקיו, במקומות כאלה שאין יהודים, איפה יש יהודים? בסין, ביפן, בהודו, כמעט ואין. שם אתה רוצה שישקלו הגויים האלה גם בשבת, בסדר, להם זה מותר, אתה לא חייב לנעול את זה. חול, שבת, עבדו מתי שירתו. אבל כאן אם אתה שם את זה במרכז העיר בירושלים, פה יבואו גם יהודים, ולכן הדבר עצור. הוא הדין גם לגבי היתר מסירת רכב לתיקון בערב שבת. היתרנו לתת ביום שישי רכב למוסך ערבי. אבל אם אני נותן את זה למוסך מיהודי שעובד גם בשבת, הדבר אסור. תאמר, אני לא אמרתי לו לעבוד בשבת, אבל אתה יודע שהוא עובד בשבת. לצערנו, הרבה מוסכים אתה רואה, כתוב בפירוש שם השלט, בשבת הנחה 20%. אתה רואה, כתוב שחור על גבי לבן, שהם עובדים גם בשבת, אין לך הודעה גדולה מזו. לכן אסור לך להכניס רכב כזה, תאמר, אני לא אמרתי לו, אבל אתה מסייע ידי עוברי עבירה, אתה מכשיל את היהודי הזה, ולכן הדבר אסור. לכן על זה הדרך, אמרנו פעם, יהודי ירא שמיים משתדל לא לעשות את הפעולות של הבנק, חשבון עובר ושב וכיוצא בזה בימי שישי, כי לצערנו ברוב הבנקים עובדים המשך הפעולות האלה גם בליל שבת, ולכן כדאי להקדים. בכל הדברים האלה שאדם יודע שהתוצאה היא שיהודים יעבדו בזה, הדבר אסור. אבל כשהגויים עובדים אתה לא אחראי על זה. אני קורא סימן רש נון בית סעיף בית. מותר ליתן בגדיו לחובס גוי ועורות לעבדן, פירוש האומן שמעבד ומתקן העורות סמוך לחשיכה, אם קצץ לו דמים או שעושה אותם בטובת הנאה, והוא שלא יאמר לו לעשות בשבת, וגם שיעשה הגוי המלאכה בביתו. הגהה, ואם לא קצץ לו, אסור בערב שבת. עיין רש ממזיים. ויש חולקים אם הוא עושה לו בחינם, דהיינו בטובת הנאה. ואם ראה הוא עושה בטובת הנאה, צריך לומר לו שלא יעשה בשבת, ואפילו נתנם לו כמה ימים לפני שבת. מרן כאן מדבר לגבי נתינת בגד למכבסה של גויים. הכלל בידינו שאסור לי לומר לגוי לעבוד בשבת. אמירה לגוי שבות. הטעם הוא, הגוי נראה כשליח שלי, כאילו הוא עושה מלאכה בשלוחותי, ולכן הדבר אסור. טעם שני, אני אתרגל שעשו לי הכל גם בשבת, ואם במקרה הגוי לא ביום אחד, אני עלול בעצמי לחלל את השבת ולעשות. ולכן גזרו חכמנו שאסור לך לומר לגוי, אמירה לגוי שבות. אבל בתנאים מסוימים חכמנו לא אסרו, כגון אני נותן את החליפה שלי למכבסה שהגוי יכבס לי את המעיל, נתתי לו את המעיל ואז הוא אמר לי כמה עליי לשלם, הוא קצץ את המחיר, או אפילו אם לא אמר בפירוש את המחיר, אם יש מחיר אחיד, אתה יודע כל המכבסות בירושלים לוקחים על קיבוץ מעיל 10 שקלים, לא? 10 שקלים, לא פחות ולא יותר. אז כאילו קצץ את הדמים, בזה אין איסור. לא אמרתי לו תעשה את זה בשבת, ואם הוא יעשה בשבת הוא עושה את זה על דעת עצמו. אני אמרתי לו תעבוד ביום שבת, הוא יכל לחבס את זה ביום שישי, ביום ראשון, הוא היה לו נוח לעבוד בשבת. וכי לגוי יש איסור לעבוד בשבת? הגוי מותר לו, אלא שלי אסור לומר לו שיעשה בשבילי בשבת. אבל כאן לא אמרתי לו, לכן אין שום איסור. לכן אם באתי ביום ראשון והוא מספר לי, הוא אומר לי, תראה, אתמול היה שמש מצוין, קיבסתי לך את זה, שמתי בשמש, אחרי שעתיים נהיה יבש. אני מבין, אתמול היה יום שבת, אני מבין שהוא חילל שבת על זה. לא נורא, זה בסדר. תשלם לו, תיקח את המעיל ותלך, אין שום איסור בדבר. אבל התנאי הוא שהוא יעבוד במכבסה שלו או בבית שלו. אסור לו לבוא אצלי לבית. יבוא אצלי לבית, יפעיל את המכונת כביסה, והוא יעבוד אצלי בבית ויעשה את כל זה, חס ושלום. לא תהא כזאת בישראל, כמו שמדגיש הרמב״ם. גם אם קצת דמים, גם אם לא אמר לו בפירוש לעבוד בשבת, מתי התארנו? כשעושה את זה בביתו, במכבסה שלו. אבל כשהוא עושה את זה אצלי בבית, זה בוודאי נראה שאני אמרתי לו, ולכן בזה הדבר אסור, אין היתר בדבר. יש מחלוקת בין המגן אברהם למרן בדוגמה כזו. נתתי לגוי את המעיל ביום שישי סמוך לחשיכה. באתי אליו ברבע לחמש, נתתי לו את המעיל. ואני אומר לו, תשמע, אני צריך את המעיל מחר בערב. יש לנו מחר אירוסין של הבן שלי, אני בא מחר בחמש ברבע לוקח את זה. אתה מסכים? אומר לי, כן, אין בעיות. אני בא בחמש ורבע, מוצא שבת, באמת הוא גמר את החליפה, הכל בסדר, מכובס, מגוהט. לפי דעת המגן אברהם אסור. אפילו אם אתה לא אומר לו בפירוש תעשה את זה בשבת, כאן כאילו אמרת לו תעשה בשבת. אם אתה נותן לו את זה כמה דקות לפני השבת, ואתה בא לקחת את זה מיד אחרי צאת השבת, מתי הוא יספיק לחבס ולייבש ולגהץ את החליפה? זה לא בחצי דקה נגמר. אז בוודאי על כוחו לעשות את זה בשבת. לפי המגן אברהם אסור. כך גם יהיה לגבי רכב. אמרתי לו, תראה, הגלגל כאן ישן, אני פוחד שמחר בנסיעה יהיה לי פנצ'ר. תחליף את הגלגל, תשים גלגל חדש, אני אשלם לך. אפילו אם גמרתי איתו מחיר, הכל בסדר, אבל להחליף גלגל, זה לוקח, זה עבודה של חצי שעה. וכאן אתה בא נותן לו את האוטו שתי דקות לפני שבת, איך הוא יספיק לגמור את זה? אם אתה לא אומר לו אני אבוא במוצאי שבת, אז בזה אני בדיוק לעלמא מותר. גם המגן אברהם יתיר. למה? כי הגול יכול לעשות את זה במוצאי שבת, ביום ראשון. לא אמרת לו מתי. אבל כשאתה אומר לו אני אבוא במוצאי שבת בחמש, חמש ורבע, מיד עם צאת השבת אני אבוא, אז אין לו זמן אחר לעשות את ההחלפה של הגלגל, רק בשבת. אז כאילו אמרת לו לעבוד בשבת. גם המשנה ברורה והרבה מהאחרונים הלכו בדרך זו. אבל מרן מתיר גם בזה, וכך דעת המנחת כהן ועוד. כיוון שלא אמר לו בפירוש לעבוד בשבת, לכן בזה לא אוסרים, ולכן בדיעבד אם עבר ועשה כן, בוודאי שאין לו איסור בדבר, יכול ליהנות מהבגד הזה או מהאוטו הזה, ואין שום חשש בדבר. מסיים מרן, אם במקרה עברתי ליד המכבסה ביום שבת, אני הולך לכותל ביום שבת, בדרכי עברתי ליד המכבסה, מה אני רואה? באותו רגע הוא מגהץ לי דמיין. אז תגיד לו, אל תעשה את זה בשבת. תאמר לו מילה אחת, שמע לך שמע, לא שמע, לא שמע, זה בעיה שלו, אבל אתה את שלך עשית, אמרת. גם לגבי נתינת רכב למוסך של גויים, גם בזה קיימת אותה הבעיה. לגבי מוסך של יהודים, בוודאי שאסור. הסברנו אמש, שיש בזה איסור ולפני עבר לא תיתן מכשול, אסור לי לתת רכב למוסך שיעבדו בו בשבת, כיוון שהיהודים האלה רשעים ואני מכשיל אותם, בוודאי שאסור. אבל אם אני נותן את זה למוסך של ערבים, מתי יהיה מותר ומתי אסור? אם זה דוגמה של החלפת גלגל, החלפת גלגל לא עובדים לפי שעות. הוא אומר לך, החלפת הגלגל הזה יעלה לך 20 שקל. יש לך גלגל חדש, אתה כבר שילמת על זה, אז העבודה רק 20 שקל, אתה גומר איתו, הכל בסדר. כמה שהוא עושה את זה במוסך שלו, הכל 100%, לא יהיה איסור, מותר. אבל אם האדם הזה, הגוי הזה עובד לפי שעות, אתה מביא לו אוטו לתקן ויש בזה עבודה גדולה, הוא אומר לך, אני לא יודע כמה זמן אני אגמור. יש כאן גם עבודת פחחות, גם להחליף את הגיר, גם לעשות זה וזה, כל הדברים האלה זה הרבה שעות. אז כמה אני אשלם? מה המחיר? אומר לך, עכשיו אני לא יכול להגיד, זה בערך יעלה 2,000 שקל, אבל נעשה חשבון אחר כך, נראה כמה שעות זה ייקח לי. אם ייקח הרבה שעות, אתה תוסיף, תיתן 2,500, וכן הלאה. אז אם זה לא בקבלנות, אין מקום להתיר. כל היתר הוא דווקא עם קצת דמים, והעבודה היא בקבלנות. פה זה לא בקבלנות. ממילא, בזה לא חשוב איזה אוטו. בין אם הרכב הזה הוא רכב שידוע שהוא של יהודי, לא ידוע, זה לא חשוב. כאן הדבר אסור לגמרי מכל וכל. במה התארנו? כשהעבודה הזו יש לה מחיר קבוע, גמרתם מחיר, קצץ לך את הסכום, ויש לו זמן לעבוד, הוא יכול לעשות היום מחר, אם הוא עשה בשבת, הוא עשה זה על דעת עצמו, בזה הדבר מותר. וגם בזה, בתנאי, שלא ידעו שהאוטו שלך. אבל אם יודעים שהאוטו הזה של יהודי, הדבר אסור, כגון. יש לי אוטו לתלמוד תורה שלי. תלמוד תורה יעבד. כתוב על זה שלד גדול, תלמוד תורה ויומר יצחק. וכן הלאה. מישהו עובר שם, מסתכל, אומר, תראה, תראה, אלה תלמודי תורה האלה נותנים לגוי שיעבוד בשבת, תראה, אלה דתיים, אלה הדוסים. וזה אסור. זה אין יותר. יש בזה עוון משום מראית עין. מרן ממשיך, אם הייתה מלאכה מפורסמת וידוע שהיא של ישראל ועושה אותה במקום מפורסם, טוב להחמיר ולאסור. בזה מרן לא מקל. כאן איפה הוא מתקן את האוטו? המוסך שלו פתוח לרווחה וכל העוברים ושבים כולם רואים את הטנדר הגדול, רואים כולם איך שהגוי מתקן את זה בעיצומו של יום השבת. ולכן לא תהא כזאת בישראל. בכל המכוניות הגדולות האלה שכתוב עליהם שם הבעלים, הדבר אסור. כך הוא הדין גם לגבי חברות. כולם יודעים, יש לי חברת דובק, אני בעל החברה וכו', אז רואים, מתקנים את האוטו של דובק, יודעים, זה של פלוני אלמוני, אתה רואה, הוא עשה כך וכך. גם בזה הדבר אסור, אין היתר. אבל כשהדבר אין עליו שם, יש רק מספר, לפי המספר אתה לא יכול לדעת אם זה של יהודי או גוי. הרי הגויים של אבו גוש, כל הגויים של המשולש, יש להם מספר כמו שלנו. גם הגויים ביפו וכן הלאה, ולא כולם יודעים להבחין. אפילו אם ידעו להבחין, עדיין אין איסור. הדוגמה שהפוסקים דנו עליה, התוספת שבת בשאר האחרונים היא כך. נתתי למכבסה לחבש לי תלית. יעבור יהודי בשבת, רואה, לא פחות ולא יותר, הגוי הזה מחבש תלית. תלית זה לא של ערבים, יש רק ליהודים תלית. יש בזה מחלוקת. למדנו את זה למעלה בסימן ראש ממדלת, והמסקנה היא להתיר. מדוע מותר? הרי יודעים כולם זה של יהודי. מתי יש איסור של מראית העין? דווקא כשיודעים זה שייך ליהודי ראובן בן יעקב. אז איסור. פה מה יגידו על התלית? זה שייך ליהודי. איזה יהודי? יבואו לחשוד מראית העין במי? יש ברוך השם מאות אלפי דתיים בארץ, אין על מי לדבר, אין להם, הם לא יודעים של מי זה. לכן בזה אין את הגזרה של מראית העין. זה לא גזרה כללית, זה גזרה פרטית, ולכן אין את הגזרה בתלית. אז כמו בתלית אין גזרה, גם פה יעבור שם מישהו, יראה את האוטו, יגיד, לפי המספר משמע זה של יהודי, וכן איך הוא נתן את זה? זה רשע רע בליען. אבל הוא לא יודע מי, לא יודע מי זה, אז הוא עובר והולך. לכן רק אם כתוב את השם יעשו. כגון, יש לי מונית, נהג מונית חייב להניח ליד הדלת את השם שלו. יש שם שלט קטן, המונית הזו שייכת לראובן בן יעקב, גר ברחוב פנינה, מספר 16, כולם יודעים. אז בזה יעבור שם איזה יהודי, יראה, תראה, תראה, נתן לגוי שיעבוד לו בשבת, בזה יעשו. אבל, אם לפני שמסרתי לו את המונית, אני בא אליו ביום שישי אחרי הצהריים, לוקח מברג, קודם כל מוציא את השלט הזה. לוקח את השלט הזה בכיס והולך. אם יבוא איזה אדם יראה את המונית, הוא לא יודע אם זו מונית של יהודי או של גוי, את השלט אני עקרתי. בזה יהיה צעד להתיר לכתחילה. אפילו אם הגוי יעשה בשבת, כיוון שהעבודה היא בקבלנות, הוא לא עובד לפי שעות, כבר סגרנו את המחיר, ולא צמצמתי אותו בזמן, הוא יכל לעשות ביום שישי, ביום שבת, מוצאי שבת. היה לנוח, עבד בזה בשבת, שיחבות, זה בעיה שלו. ולכן בזה אין איסור, יהיה מותר לכתחילה לעשות בדרך זו. זהו עיקר הדין מדין הלכות שבת. יש עוד דין בנושא הזה, ואת זה למדנו ביורה דעה בהלכות צדקה. יש כמה וכמה סוגי צדקה. המעלה הגדולה ביותר במצוות הצדקה היא אדם שדואג לחברו למצוא לו עבודה, פרנסה. אתה נותן לעני צדקה, אז הוא אכל בזה ארוחת ערב. מה יהיה מחר ארוחת בוקר? כן, עוד הפעם צריך להסתובב. אז פתרת בעיה זמנית. אבל אם דאגת לו, מצאת לו עבודה קבועה בישיבה שם, צריכים אדם מנהל משק, וברוך השם הוא נקלט האדם הזה שם, עד 120 יעבוד שם, נהנה אורך ימים במינה וסבונה עושר וכבוד, יש הכל שם ברוך השם. אז הצלת את האדם הזה. גם פה אני הולך למוסך של גויים ונותן להם את האוטו שיתקנו לי, אפילו אם נאמר אין שם סכנה, אף אחד לא ידקור אותי בדרך, לא בהליכה ולא בחזרה, הכל 100% ברוך השם, השם שומר ישראל. אפילו אחי, למה תיתן לנבל הגוי הזה שיתקן לך והוא ירוויח על חשבונך כך וכך שקלים? אין יהודים שמתקנים, אין יהודים שעובדים בדברים האלה. הרבה יותר טוב תיתן דווקא למוסכניק יהודי שהוא יעבוד בזה, ואם צריך להרוויח שהוא ירוויח. אפילו אם הוא אומר האדם הזה בעל חשבונות, תמע אבו כמונה, האדם הזה אומר אצל המוסך היהודי זה יעלה 100 שקל, שם אצלהם זה 90 שקל, הוא חושב להרוויח 10 שקלים. אבל בשביל זה לא כדאי לאדם להפסיד את המצווה. זאת ועוד, במציאות מה שקורה, למה הם מוכנים לעבוד יותר בזול? הסיבה היא, אתה נותן לו את האוטו, אתה לא יודע מה הוא עושה באוטו, מוציא לך את החלקים הכי טובים, החלקים החדשים, שם במקומם איזה חלקים ישנים גרוטאות, אתה לא יודע מה הוא הוציא, מה הוא הכניס, העיקר האוטו נוסע, אתה בא, לוקח את האוטו, נוסע, הלכת. אחרי חודש אתה מגלה מה שהוא עשה, זה מאוחר מדי, לך תחפש אותו. זה מה שהם עושים, הנבלים, הגנבים, הרשעים האלה, רובם ככולם האנשים האלה גנבים. אז איזה טיפש ילך וייתן להם את האוטו ויאמין להם, הוא אומר, הנה אתה רואה, הרווחתי, במקום 100, שילמתי רק 90 או פחות. האדם הזה חסר דעת. בדרך כלל, ברוב המקרים, זה רק הפסד. אלא אם כן, זה תיקון קטן, אתה עומד על הראש שלו 2 דקות, זה משהו אחר. אבל אם האדם הזה משאיר בידם את הרכב, זה האדם הזה שוטה. ולכן הכי טוב שאדם מסודר, גם אם יש לו איזה בעיה עם הרכב, ילך לאנשים מראי שמיים, מוסכניק יהודי, הוא יתקן לך את זה, יעשה את העבודה בנאמנות, ואפילו נתת לו עוד 10 שקלים. היהודי הזה צריך להניח תפילין, תפילין מהודרות עולות הרבה כסף. צריך לקנות לולה ואתרוג, צריך לקנות יין לקידוש, חמין. הנבל הערבי הזה צריך תפילין, מה הוא צריך? שום דבר לא צריך. לכן בכל הדברים האלה, אדם מפוקח, כדאי לשלם עוד משהו. איך אומרים בערבית פתגם? הדבר היקר הוא זול. כן, אדם מרוויח, אוכל תורתיהם בעולם הזה גם. כל שכן שיש בזה גם מצוות צדקה, לפרנס את עם ישראל ולא ללכת לאותם הרשעים. אני עובר לסעיף ד'. כל שקצת, אף על פי שיעשה הגוי מלאכה בשבת, מותר לישראל ללבוש הכלי בשבת עצמה. בכל שקצת, הדעתה דנפשי כעביד. הגה, ויש אוסרין ללבשו כל שידוע שהגוי גומרו בשבת, וצריך להמתין במוצאי שבת כדי שיעשה. והכי נהוג לכתחילה, אם לא שצריך אליו בשבת, שאז יש להקל. ואם יש לתלות שנגמר בערב שבת, מותר בכל עניין. ודווקא אם שיגר לו הגוי לביתו, אבל אסור לקח כלים מבית האומן בשבת ויום טוב, אבל גוי שעושה מנעלים על המקח מותר לישראל, המכירו ללך ולקח ממנו בשבת ולמעלה מלבד שלא יקצת עמו דמי המקח. יש מחלוקת בין הרן לבין האור זרוע והרוקח, מה יהיה הדין אם הגוי הזה, החיית הזה, תפר לחליפה וגמר את זה ביום שבת. נתתי לו את הכסף לפני חודש והכל נגמר. אני עובר, הולך לכותל, החיית הזה עובד גם בשבת, קורא לי, חוואג'ה, בוא, החליפה שלך נגמרה. מתי גמרת את זה? לפני 10 דקות נגמר. שמתי כפתורים, בוא תמדוד, הנה הכל בסדר, בוא תיקח את זה. מותר, לפי דעת מרן, מרן פוסק כדעת הרן, שמותר לכתחילה לקחת את החליפה, תלבש אותה לכבוד שבת ותלך לחיים טובים ושלום. אין איסור בדבר. מה תאמר? בכניסת השבת זה עדיין לא היה גמור, אולי זה מוקצה? מוקצה יש לך, אין לגוי. הגוי הרי מותר לו לעבוד בשבת, ולגוי אין את הכלל של מוקצה, ולכן היה ראוי לגמור אותה, כיוון שקצת את הדמים, עשה את כל התנאים שלמדנו למעלה, הוא תפר את זה בחנות שלו, בבית שלו, ולכן לפי דעת מרן מותר. הרמ"ח חולק, הרמה אומר, חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל, אפילו אם גמר לך את זה ביום שבת. הרמה פוסק את דברי הגאות השירי, הרוקח ומעריל הסטסור. אבל גם הרמה יודע למרן בנעליים. מה ההבדל בין נעליים לבין חליפה? למה אם הגוי גמר לעשות נעליים ביום שבת, מותר לך לנעול את הנעליים האלה? ההבדל הוא כך. את החליפה הוא תפר רק בשבילי. לקח את המידות ועשה את הכל רק לי. ולכן הרמה החמיר, אומר צריך לחכות עד מוצאי שבת כדי שיעשה. אבל לגבי נעליים, הגוי הזה מכין נעליים בשביל למכור. למי? לכל מי שיכנס. ייכנס גוי, ייתן לגוי. הוא לא עושה את זה רק בשבילך. במקרה המידה מתאימה בדיוק, הוא עשה מספר 53, והנה זה מתאים לפי הרגל של האדם הזה, הכל בסדר. ממילא, בחיי גוונה, כיוון שהגוי הזה לא עשה במיוחד בשבילי, גם אם הוא אומר, אני סיימתי אותם לפני רבע שעה רק, גמרתי לצבוע על עשון, אפילו אחי, מותר לך תחילה לבד לכל העלמה, אני נעול אותם, בתנאי, אל תדבר איתו שום מילה על כסף. הגוי מכיר אותך, יודע שאתה אדם נאמן, תבוא ביום ראשון, תשלם לו בעין יפה, בזה יהיה הדבר מותר, גם על איבד העמה. הבאנו משל, הבדל בין חליפה לבין נעלי. כל הדוגמאות האחרות משם תלמד, אם זה דומה לדוגמה הראשונה והשנייה. כל דבר שדומה לנעליים, על איבד כל העלמה, יהיה הדבר מותר גם לכתחילה. אני עובר ליד הדפוס. הגוי הזה וכי עשה את הכל, התפיס את זה בשבילי, עשה את זה בשביל עצמו. וכן בשאר הדברים האחרים. הגוי הזה הוא לא בא לייצר תוצרת סחורה בשבילי, מותר לי גם להנות אפילו ביום שבת. גם לגבי רדיו, אני עובר ליד חנות בעיר העתיקה, הגוי הזה פתח כל קהיר, כל דמשק או עמן, הוא שומע חדשות, אני גם רוצה לשמוע חדשות. הם מספרים, נפל טיל בבגדד, שני טילים באיראן, כל מיני סיפורים, אני רוצה לשמוע. אין איסור, למה? בשעה שהשדרן מספר, הוא מתכוון בשביל יהודי, כמו שהגוי ייצר את הנעליים בשביל כולם, לא בשבילך במיוחד, גם את החדשות, הם לא מייצרים את החדשות בשבילך. הם משדרים כדי שהפרסים ישמעו, כדי שהעיראקים ישמעו. ודרך אגב, גם אתה שומע. בזה מותר לך לעמוד מהצד ולשמוע, אין איסור. לפעמים קורה, האדם הזה עובר ליד החנות ושומע מכל קהיר איזה שיר. והאדם הזה אוהב לשמוע את השיר הזה. הרבה שנים לא שמעתי את זה, 30 שנה לא שמעתי, אם שמו עבדול אוהב, שר יפה. והוא עומד מהצד ושומע, מאזין, איך הסחיבה, איך הסיבוב וכן הלאה, מותר. מה, הם פתחו כל קהיר את הזמר הזה בשבילך? הם פתחו בשבילהם. לכן, בכל הדברים הללו, אין איסור בדבר. בתנאי, אל תיכנס בתוך החנות. אבל מה שקורה במציאות עם היהודים האלה, אנחנו מכירים אותם. הוא אוהב לשמוע את המוואל, לא? הוא נכנס לפנים, בהתחלה רק נכנס. אחר כך אומר לו בעל החנות, חוואג'ה, תפדל, שב. נותן לו לשבת. אחר כך שואל אותו, מה אתה צריך, תה או קפה? ודצח עדס באחר, זה לא טוב. לשבת בבית הקפה שלהם ביום שבת, בחיי שמביא לו את הקפה, בא לפעמים איזה אדם לידו, בא סתרה אחריה שם לידו, מה אתה רוצה לשחק, שח הדומינו, זה השבת שלו. זהו, זה עבירה גוררת עבירה. בזה חס ושלום לא תהיה כזאת בישראל. יהודי רשמיים שיכנס לבית קפה שלהם ביום שבת, אלא כל מה שהתארתי באקראי, עומד בחוץ ככה, מאזין כמה שניות, רוצה ליהנות מהמוואל שהוא סוחב, אין איסור מותר לך תחילה. לפעמים אדם בכותל עצמו, שומע את המואזין הזה, שצועק שמה, צועק ואינו נענה. הוא צועק הרבה פעמים ברמקול, תגיד, הוא מחלל שבת בשבילי, בכי בשבילך, הוא לא צועק בשבילך, הוא צועק בשביל הערבים שלו. ולכן, אם במקרה יש שמה איזה מואזין אחד, שהוא בקי גם במקמת, הוא יודע לסחוב יפה, ואתה נהנה לשמוע, מותר ליהנות, זה לא אסור בנה, זה לא עבודה זרה, כי המוסלמים אינם עובדי עבודה זרה, ואפילו ביום שבת, אני הגעתי לשם בדיוק ליל שבת, והם מתחילים, אחרי השקיעה, הם מתחילים את הדברים האלה. אפילו אמרתי, אין שום איסור, מעיקר דין מותר, אבל לא באמצע התפילה, באמצע התפילה תכוון את הגיבור לעולם השם, לא תכוון על המוואלת שם, אלא גמרת את התפילה, אמרת, ראי השם למלך על כל הארץ, ואחרי זה אתה רוצה להאזין, לשמוע, למה לא? התורה לא עשרה לנו דברים כאלה, אין בזה חשש חילול שבת כלל ועיקר. אני עובר לסעיף ו'. לא יצא אדם ערב שבת סמוך לחשיכה במחתו בידו ולא בקולמוסו, שמא ישכח ויוציא. אבל מותר לצאת בתפילין סמוך לחשיכה לפי שאינו שוכחן. הדין הזה נאמר בגמרא בשבת י"א, גם בדף ת' הוזכר ברמז, שאסור לאדם לצאת בערב שבת סמוך לערב עם חפץ בידו, תופס את המחט בידו. יש כאן חשש שיבוא לידי איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, או ארבע עמות ברשות הרבים, שמא יגיע לזה ולא ירגיש, לכן הדבר אסור. בתפילין, התפילין על ראשו והוא הולך, אין חשש, כי אסור להסיח דעתו מהתפילין, כל וחומר מציץ, שם נאמר ויען מצחו תמיד, אסור להסיח דעתו, כל וחומר כאן, ולכן שם בוודאי הוא יוציא אותם. אבל גם בתפילין רק אם זה על ראשו, אבל אם זה בידו, יש עדיין את החשש והגזרה. מצווה למשמש אדם בחיליו ערב שבת סמוך לחשיכה, שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת. אדם שבא ללבוש בגדי שבת, לפני שאתה לובש, קודם כל תבדוק מה יש בכיסים. אם יש שם כסף או דברים אחרים, דבר ראשון תוציא את זה, כדי שלא יבוא לידי מכשול ותקלה בשבת. דבר ראשון, אולי שמא יעביר את זה 400 ברשות הרבים. אפילו אם תאמר, לפי רש"י ותוספות, בשבת ו' אין היום רשות הרבים מדאורייתא, כי אין 60 ריבו שעוברים בכביש. אפילו לפי דעתם, עדיין יש לחשוש, אולי יש בכיס מוקצה. מוקצה אסור לתפוס בשבת, גם על איבד רש"י ותוספות. לכן אומר המגן אברהם, ממה נפשך צריך לאדם למשמש בכיסיו. הלשון של הגמרא חייב, כשאדם לובש את זה ממש סמוך לחשיכה, אומר הגרא זה חובה, אבל אם הוא לובש את זה חצי שעה, שעה קודם, אז הלשון במקום חובה, מרן דקדק ואמר מצווה למשמש בכליו, וכדאי שכל אדם יעשה כן. כל שכן אם האדם הזה בא להחליף בגד בשבת, הלכתי בגשם, המכנסיים התרטבו, אני בא להחליף בגד אחר. שוב, לפני שאתה בא ללבוש את הבגד השני, קודם כל תראה מה יש בכיסים. הכיסים ריקים, מלאים, השמניים, רזה, יש בה כסף עם עין. אז קודם כל תבדוק, ואם הכל ברוך השם בסדר, הכל ריק, רק אז תלבש את הבגד הזה. אדם בקלות רבה יכול למשמש בדבר הזה, ולכן אפילו אם אין חשש בדאורייתא, כל החשש הוא על כרמלית, או חשש במוקצה, אפילו אחי, גם בדבר דרבנן שאפשר לברר בקלי קלות שלא יגיע לידי תקלה ומכשול, בוודאי שמן הראוי למשמש ולבדוק. טוען לך האדם הזה, תראה, אני לא לובש סתם בגד, זה חליפה מיוחדת לשבת, אז מה אתה רוצה ממני? אבל גם את החליפה של שבת, פעמים רבות שהאדם הזה לובש אותה בימי החול, הולך לחתונה, בר מצווה, ואת הכסף השאיר שם. לאו דווקא בימי החול, גם במוצאי שבת אדם נוסע לפעמים, לוקח איתו כסף, והכסף נשאר בכיס. והאדם הזה יסתובב בשבת עם כסף, בוודאי שלא מן הראוי לכתחילה לעשות כן, ולכן יש לנו מצווה מדרבנן, גמרא משבחת את הדין הזה, שיטה גברתה לשבת, מצווה למשמש בחיליו בערב שבת, כדי שלא יבוא לידי התקלה והמכשול הזה, ואין הבדל בהלכות האלה בין איש לבין אישה. כל הדינים לאיש ואישה, כולם שווים, מה שחייבים אנחנו לעשות, גם הנשים חייבות לעשות, עתו לאישה מותר להחזיק כסף בכיסים, גם לה הדבר אסור. אני קורא סימן רש נון ג' סעיף א', כי רש"י עשויה כקדרה ושופטין על פי הקדרה למעלה, ויש בה מקום שפיטת שתי קדרות, אם מוסקה בגפת שהוא פסולת לזיתים או בעצים, אסור ליתן עליה תבשיל מבעוד יום להשפטו עליה, אלא אם כן נתבשל כל צורכו ומצטמק ורע לו, תלקה למחה שמי יחטא. הגמרא בשבת למדבר מביאה מחלוקת חכמים וחנניה באוכל שהתבשל כמאכל בין דרוסי, ואני מניח אותו מיום שישי על האש כדי לאכול ממנו בשבת. האם יש מקום לגזור ולאסור שמא יחטא בגחלים לגביע את האש שלו? יש שני דברים שאין בהם שום מחלוקת, הדין מוסכם לכל הדעות. הפרט הראשון שאין בו מחלוקת, אם האוכל הזה חי. לקחתי בשר שעדיין לא מבושל, אני בא ברבע לחמש, 20 דקות לפני השקיעה, אני בא מניח את זה על האש, בזה לבד לכולם מה מותר. אין חשש, אין לגזור שמי יבוא ויחטא בגחלים. כי גם אם יחטא בגחלים זה לא יעזור לו כלום. במציאות זה לא יתבשל בלילה, אלא על כוחו להמתין ליום. ביום שבת זה יתבשל גם מבלי לחטות בגחלים. ולכן בזה גם חכמים מודים לחנניה שיהיה מותר לכתחילה להשהות כדירה כזו על האש, גם מבלי לגרוף ולקטום, גם מבלי להניח איזה פח. כך גם, אם אתה מניח על האש, תבשיל מבושל כל צורכו, מצטנק ורע לו. כגון, מים שרתחו ביום שישי, אתה משהה אותם על האש. תה, קפה, אין לגזור שמא יחטא בגחלים. מה התועלת לאדם הזה לחטות בגחלים? מה הוא ירוויח? אדרבה, המים מצטמקים והולכים. ככל שהתה או הקפה רותח, הוא נעשה יותר מר, ורוב האנשים לא אוהבים את זה מר. נמצא שזה מצטמק ורע לו. ולכן, משום זה אין לנו צעד לאסור מעיקר הדין בדוגמה הזו. גם בזה חכמים מודים לחנניה שמותר. אם כן, באיזה דוגמאות נחלקו חכמים וחנניה? דוגמה הראשונה, אוכל שהגיע למאכל בן דרוסה, התבשל 50%. בזה אנחנו גוזרים, יבוא בלילה ירצה לאכול, הוא רואה שזה לא מבושל טוב, ילך ויחטא בגחלים למהר את בישולו. או אפילו אם זה מבושל כל צורכו, אבל זה מצטמק ורע, ויפה לו. כגון, בישלת שועית, נכון שזה מבושל 100%, אבל ככל שזה נשאר על האש, זה הולך ונעשה טעים יותר. קודם זה היה סתם מרק שועית, אחר כך זה נעשה צ'וינג, טעים וטוב. אורז, תפחי אדמה, יש דברים שהולכים ומצטמקים, מצטמק ויפה לו. גם בזה אם יחטא בגחלים, הוא ירוויח משהו, האוכל יהיה יותר טעים. בשני הדברים הללו חכמים אוסרים וחנניה מתיר. אבל אם זה לא הגיע ל-34%, אלא זה מבושל בכניסת השבת, 20% או 30%, בזה אין מחלוקת. בין חכמים בין חנניה כולם יודעים שהדבר אסור. למה? גזרה שמא יחטא בגחלים. זהו הסיכום במחלוקת. השאלה היא איך ההלכה? כחכמים או כחנניה? כי גם באמוראים יש משמעות שונה בדבר הזה. יש מחלוקת בראשונים איך לפסוק. הריף, הראש, הרמב״ם, הרמב״ן, הרבה ראשונים פוסקים להלכה ולמעשה כדעת חכמים. יחיד ורבים, הלכה כרבים, הלכה היא כחכמים. ולכן היום בזמן הזה אין לך אפשרות גריפה או קטימה להניח אפר על הגחלים, תשים אפר על הגז, אי אפשר. במקום זה אומר לנו זרע אמת על פי דברי מהריל, תניח פח כדי להפסיק בין הקדרה לבין האש. הנחת הפח זה כמו קטימה ויותר טוב מזה. ובזה יהיה הדבר מותר גם לכתחילה, והעצה תצא ידי חובה לבד כולנו, גם על יבד הריף הראש, הרמב״ם ומרן. אבל לעומתם, הרבה מהגאונים פוסקים שגם בלי הפח הזה יהיה מותר. והם רבנו משה גאון, רב עמרם גאון, רבנו צדוק גאון, רב היי גאון, כך דעת הרשב"א, והרבה מגדולי הראשונים הלכו בדרך זו. כך כותב גם להלכה הר"ן, הרטב"א, כולם אמרו שהמסקנה היא להתיר כדעת חנניה. מסכם הראש את ההלכה, הוא עצמו סובר כדברי הריפה הרמב״ם להחמיר, אבל הוא אומר, היות בישראל אדוקין במצוות עונג שבת, לא ישמעו לנו להחמיר בזה. ולכן הוא מסכם להתיר. שניים העידו על המנהג, הרשב"א והראש. זאת אומרת, כבר לפני 600 שנה, עוד לפני מרן, היה המנהג להתיר בזה נגד הריף הראש הרמב״ם במרן. גם אחרי מרן העידו גדולי וחכמי הספרדים שהמנהג להקל. מהרם בן חביב, ארץ חיים, כף החיים, נתיבי עם ועוד. ולכן, אם אתה אומר שנהגו להתיר, אם כן, גם אם האוכל הזה הגיע למאכל בן דרוסאי, או מבושל כל צורכו מצטמק ויפה לו, מעיקר הדין יהיה מותר גם ללא הנחת פח. באיזה דבר הלבד כול עלמא יהיה אסור ויהיה חייב להניח פח? רק באוכל שהתחיל להתבשל, מבושל רק 20% או 30%, רק בזה תהיה החומרה. אבל היום בזמן הזה, אם תאמר לאנשים להניח פח, היום כן ישמעו לנו. היום הדבר קל יותר, תאמר לאדם הזה, תקנה נחושת, את הנחושתן הזה תשים על הגז ועליהם תניח את הקדרה. למה שלא ישמעו? בוודאי שהיום ישמעו לנו בקלות רבה. או שיקח פח, אם אין לו את הנחושתן הזה, ילך למכולת, ישאל את המוכר, איפה זרקת את המכסה של פח המלפפונים? המכסה הזה, הצלחת הזו שהוא גוזר, תיקח אותה, תיישר אותה, תרחץ אותה טוב, תניח את זה שזה יפסיק בין האש לבין הקדרה, בזה תפתור את הבעיה. אתה אומר לאנשים את העצה הזו, כולם עושים אותה, אפילו בצבא ברוך השם עושים את זה. לכן אומרים להם בגדר העצה טובה לצאת את החובה מבלי להסתבך. אבל כל זה לכתחילה. בדיעבד, אם האדם הזה לא עשה כן, אנחנו סומכים על קו הדין, כמו שאמרתי, המנהג הוא כך, ולכן לגבי דיעבד בוודאי שיהיה הדבר מותר. זאת ועוד, יש לנו בזמן הזה ספק ספקה כדי להתיר. הספק השני הוא מה שאומר הפנים מהירות, שכל הגזירה של חכמים בגחלים שצוברות אפר, עמיה עמיה ואזלה. אבל הנפט, הגז, החשמל אינם צוברים אפר, ולכן האדם הזה מבסט את החום מערב שבת כרצונו, הוא יודע כמה הוא צריך, ולא ייגע בזה ביום שבת. אין חשש שיגביע את האש. ולכן, לפי דעתו, יהיה הדבר מותר לכתחילה, לפי הסברה הזו, אלא שהוא אומר בסוף למסקנה שלא פלוג רבנן, הוא דוחה למסקנה את הדעה הזו. גם בשערי תשובה העתיק אותו להלכה. אבל, בספר גידולי ציון, מביא בשם הגאון רבי יוסף גרשון הורוויץ, הוא היה חבר בית הדין יחד עם הגאון רבי צבי פסח פרנק לפני 50 שנה פה בירושלים. הוא אומר שההסברה שאומר הפנים מהירות היא נכונה להלכה ולמעשה. בספר באר יצחק אומר שכן הוא מנהג הספרדים בירושלים. יש לך מנהג, אז זה לא סתם סברה בעלמה. אז אני אומר שם ההלכה כחנניה ושם בגז או בחשמל שזה לא צובר אפר, אולי בהם אין את הגזרה שיחטא בגחלים. זה הספק ספקה בדרבנן כדי להתיר, ועל זה אנחנו סומכים לגבי דין דיעבד. זאת ועוד, יש לנו סברה של רבנו ישעיה ושיבולי הלקט שכל הגזרה הזו בסיר אוכל שמיועד לאכילה בלילה. אם זה מיועד בלב אכיל היום, בשביל מה לא לנגוע באש? בשביל מה לא לחטות בגחלים? אמנם מרן בית יוסף הביא את הדעה הזו וחלק עליה, כמו שאומר שולחנו של אברהם, אבל לצרף את זה לפחות לסניף. רבים מגדולי הראשונים הלכו בשיטה זו, כמו שאומר הגאון חידה. ולכן, לצרף את זה גם לסניף כדי להתיר בדיעבד לאכול מאותו האוכל, למה לא? אנחנו רשאים לצרף דעה זו לסניף כדי להתיר בדיעבד. אבל, אם האדם הזה שואל לך תחילה, אמרנו, עצה טובה כמשמעלן, שלא יעשה כן אלא יניח את הפח הזה, כדי להבדיל ולהפסיק בין האוכל, בין הקדרה לבין האש. ולא חשוב באיזה אש הוא משתמש, גז או פתילה 2, פתילה עגולה, כל סוגי האש למיניהם בכולם יהיה אותו כלל ואותו דין. הפלטה לשבת בלב הכי היא מכוסה עם הפח שלה. נכון שהפח הזה מחובר תמיד, אפילו הכי במציאות זה מכסה ומבדיל בין סלילי האש, בין החשמל לבין הקדרה, ולכן גם לגבי הפלטה אין איסור מעיקר הדין. אבל כבר הדגשנו אמש, שאנחנו נמנעים לכתחילה לא להשתמש לא בפלטה ולא בתנור חשמלי בגלל החומרה שלא ליהנות מהחשמל שמיוצר בידי יהודים ביום השבת. אבל בחוץ לארץ שאין להם את הבעיה הזו, שם הגויים מייצרים חשמל בשביל גויים, אז אם אני נמצא שם מותני לכתחילה להשתמש בפלטה או בתנור החשמלי הזה, להשהות מערב שבת על גבי הפלטה את האוכל, ולא צריך להניח איזה אסבסט או פח כדי להפסיק ולהבדיל ביניהם, אלא יהיה מותר להניח על זה בצורה חופשית. על המים החמים, שוב, רצוי וכדאי להניח. הבעיה העיקרית היא מצד התמנה. אפילו אם תאמר, אין כאן בעיה של שהייה כי המים רטחו, וזה מצטמק ורע לו, אבל הרי האש נוגעת למטה. ומרן אומר, אם האש נוגעת למטה, יש בזה איסור מתמין בדבר המוסיף אבל, שאסור מערב שבת, שמי יתמין ברמץ ויחטא בגחלים. אמנם כאן ההטמנה לא תמיד מתפשטת על כל שטח הסיר למטה. לפעמים הגז נמוך מאוד, ורק חלק מהסיר נוגע בו. תפילה אחי, עצה טובה, לך תחילה תניח את הפח הזה להפסיק בין סיר המים החמים לבין האש. לא הניח, בדעבד יהיה מותר. האמת הוא שגם בדעת מרן יש מחלוקת באחרונים. מנחת כהן ושאר האחרונים דנים, הרי מרן נקמן בסימן רשנון ד' סעיף ד' כתב שמותר להניח ביום שישי פירות על המחם. תגיד למה? הרי הפירות האלה זה נקרא כמו מבושל כמאכל בן דרוסאי. ואם כן, בזה יש מחלוקת. למה מרן מתיר? אם נאמר שמרן סובר לא כמו היש אומרים, אלא כמו הסתם פה, כן היה צריך לאסור שם. אלא ודאי שדעת מרן להתיר. אמנם יש חולקים על דברי מנחת כהן בדעת מרן שהתיר, השער הציון מביא בשם האחרונים תירוץ אחר, להבדיל בין בישול לבין צליה, שם זה כמו צלי ולכן הדבר קל יותר. מכל מקום, בין אם תאמר שמרן דעתו להחמיר או לאסור, אנחנו הולכים אחרי המנהג, ולכן לגבי דעבד, בוודאי שאנחנו יכולים לסמוך להתיר, אין לנו מה לחשוש בדבר, כלל ועיקר. הרמ"א כותב, בזמנם שהיו מניחים את הסיר על הגחלים, הרי מרן אסר, זה ממש על הגחלים, זה נקרא הטמנה. הרמ"א חולק על מרן בדבר זה ומתיר, ואומר שכדי שלא יהיה חשש מבעיר או מכבה בשעה שמרים את הסיר, אומר שנזהרים לנתקן קצת קודם השבת מן האש, כדי שיוכל היהודי להרים ולהחזיר, והגחלים לא יזוזו. אם לא עשה כן, אין לו יותר הוא בעצמו לבוא ולעשות את זה, אלא רק על ידי גוי. יביא גוי שהוא ירים את הסיר. מה תאמר? שוב, הגוי מרים את זה, מזיז את הגחלים, מבעיר או מכבה. הגוי לא מתכוון להבעיר או לכבות. כיוון שזה לא מתכוון, מותר. מה תאמר? דבר שאין מתכוון, אם זה בהכרח צריך להיות, אם זה פסיק רשע, אסור. זה פסיק רשע בדאורייתא יהיה אסור. אבל פה זה גוי, אמירה לגוי רק שבות מדרבנן, אז פסיק רשע דלא אכפת לבדרבנן בעניין אמירה לגוי, על איבד יקול העלמא יהיה הדבר מותר לכתחילה, גם מי שיחמיר לכמן בפסיק רשע בדרבנן, פה יודע כי כאן זה רק אמירה בעלמא.